היינו בפעם הקודמת שהרב מחדש חידוש גדול מאוד בהבנת ההיסטוריה של האנושות, והוא מחדש שישנם שני מוקדים לאדם ושני מוקדים לחברה. מוקד אחד זה המוקד של השאיפה לריבונו של עולם, הדעה האלוקית. המוקד השני זה הרגש הלאומי. וכדי להבין את ההיסטוריה, אומר הרב, צריך להבין שיש פה שני מוקדים. מי שהיסטוריונים שמתעלמים מהמוקד של השאיפה לקרבת אלוקים, אז בעצם לא מבינים את ההיסטוריה האנושית. והרב עכשיו רוצה לחדש עוד חידוש. החידוש הראשון אמר שני מוקדים, זה החידוש הראשון. חידוש שני, מי קודם למי? מי ראשון? מי שני? מי השורש ומי בעקבותיו? אומר הרב, ההכנה לרעיון האלוקי, כלומר הרצון של האדם, פוטנציאל לעניינים רוחניים, היא נמצאת באיזה אופן גלול נסתר, ישר ומובט, בכל לבות של האנושיות. זה יותר בסיסי. אנחנו רואים שהחברה האנושית יש לה נטייה מאוד גדולה לציבור, לקהילה, להתארגנות. נכון. יותר קדום, יותר בסיסי, יותר שורשי, זה צלם אלוהים. בתוך האדם, אדם נברא בצלם. עוד לפני שיש חברה, יש צלם אלוקים. צלם אלוקים, זאת אומרת שאדם בתוך עצמו, בתת מודע שלו, הוא רוצה להיות דומה לאלוקים. צלם זה, אומר הרמב״ם, דמיון. צלמו הכוונה דומה. יש לאדם בתוך עצמו, בפנים בתת מודע, רצון להיות דומה לאלוהים. זה לפעמים כל אדם נברא בצלם. כן. עובדה שכשהוא רואה חבר בצרה, הוא רוצה לעזור לו. עובדה שהוא לא מרמה. עובדה שהוא מאוד מעריך מישהו שהוא מוסרי. זאת אומרת שבתוך בפנים יש לו שאיפה לצלם אלוקים. לחיות אין את זה. זאת אומרת שבפנים בתוך האדם יש מחויבות. זה צלם אלוקים. צלם אלוקים של האדם יש רגש מחויבות ערכי מסוים. זה התחלה. זו לפני הרגש החברתי. זו לפני שהוא להקה. לרב זה מאוד חשוב לומר את זה, כי לצערנו הרבה היסטוריונים, אנתרופולוגים, חוקרים, ביולוגים למיניהם, הם מתארים אחרת לגמרי. הם מסתכלים על עולם החי, והם רואים, חקרו את הלהקות של הקופים, והלהקות של הזאבים, והלהקות של כל מיני חיות, ואמרו, משם בא מושג הלהקה, והחיים של האדם, החיים החברתיים של האדם, זה בעצם המשך של זה. זה המשך החייתי. שזה רגש קהילתי. זה לא מתחיל, האדם מתחיל משם. ואז הם ככה קוראים את ההיסטוריה. ככה מסתכלים במפת ההיסטוריה. אומר הרב, לא. האדם, נקודת המוצא של האדם, זה קודם כל צלם אלוהים. משם זה מתחיל. לפעמים זה יותר גלוי, לפעמים זה מסתתר. לפעמים הצלם אלוקים הזה יוצא בצורה מאוזנת, לפעמים זה בצורה לא מאוזנת, מעוותת. זה נמצא בכל הלבבות של האנושות. כל הסוגים, כל פלגות, כל הזרם, כל האנושות כולה. כל המשפחות, כל העמים. ולכן אנחנו רואים שבכל העולם, כולו, יש דתות. כל העולם. יש דתות מסוגים שונים של דת. בכל איפה שלא תראו בעולם, אתם תראו שיש היסטוריה, יש דת. בכל העולם. מנהגים דתיים ורגשי אמונה, דברים שאנשים מאמינים בהם. אנשים מאמינים ביושר, בצדק, באמת, בשלום, בכל מיני אנשים מאמינים בכל מיני דברים. בכל העולם. מאמינים בעזרה הדדית, מאמינים משהו. זה יוצר סדרים. מה זה סדרים? סדר זאת אומרת שיש משהו שהוא הכי חשוב. והכל צריך להיות מתואן לפי העיקרון הזה. צריך שיהיה משפט, צריך שוויון, צריך שיהיה משהו, איזה... זה עושה סדר שהוא לא סדר. סתם. סדרים. נימוסים. חוקים. בני אדם יוצרים חוקים. זה לא מתחיל, אומר הרב, מהרגש הציבורי. זה לא התחיל מזה שיש פה... רצון לחיים חברתיים, ולכן נוצר החוק. לא. החוק התחיל מהאדם בפנים. שאדם בפנים יש לו שאיפה להיות דומה לאלוקים. ולכן יש לו נטייה לחוקק חוקים מוסריים, או חוקים בכלל. יש לו נטייה פנימית עמוקה עמוקה מאוד למשפט וצדק. זה מה שגורם אחר כך להמון מעשים כבירים בכוח איתן. איתן חזק, מקורי, טבעי. זה לא בא מבחוץ, זה בא מבפנים, מהטבע. גם בחיי החברה וגם בחיי הפרט. זה מה שיוצר את הסדרים החברתיים ואת המהלכים הפוליטיים. זאת אומרת, טוען הרב שהצלם אלוהים קודם לרגש הלאומי, החברתי, הציבורי, למה שכך קראנו אידאה לאומית. זה יוצר, זה רוק, זה, הם רוקמים והורגים בסתר ובגלוי, עלילות נוראות, כל ההיסטוריה, לאין חקר ברוח אדם, הוא תאריך חייו. זאת אומרת, מה שבאמת ומדוחף את ההיסטוריה האנושית מבפנים, זה לא הרגש הלאומי, לבדו, אלא עוד יותר חזק ממנו, זה צלב אלוהים. שאיפת אלוהים שבאדם, זה המנוע הכי חזק של האנושות, זה משפיע גם על הרגש הלאומי, ועל ה... חיים הציבוריים, אבל בפנים הדבר היותר עיקרי זה העובדה שאדם נברא בצלם אלוקים.
ההיסטוריונים מבינים הפוך?
בוודאי, הם לא מכירים בזה. ההיסטוריונים, ככל שהם יותר לצערנו, יותר היסטוריונים יותר מאוחרים, אתה תראה יותר ויותר שאין בכלל, זה לא נמצא. כלום, 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 לא נשאר. לא השאירו מזה אפילו פירור. גם הביולוגים, האנתרופולוגים, היסטוריונים לא משאירים מזה, נעלם. כלום, לא נשאר מזה שום דבר. גם לתישה זה, אתה מסתבך עם משהו, זה מעסיק אותך. אתה נוטש משהו כי הוא מציק לך. אתה מתעסק איתו. אתה במריבה עם משהו. זה מטריד אותך. כמו אדם שיש לו מצפון והוא בורח מהמצפון שלו. זאת אומרת שיש לו מצפון, ולכן הוא בורח ממנו. אם לא היה לו מצפון, לא צריך לברוח ממנו. חיות לא בורחות ממצפון, ולא עושות שטויות בגלל שהן בורחות מהמצפון, כי אין להם מצפון. אתה רואה שבני אדם עם הרבה איסורי מצפון, לפעמים הולכים להתפרק קצת. אתה מכיר את זה שאנשים אומרים, צריך להתפרק. אבל חיות אין דבר כזה, לא ראית בעל חיים... שאומר, תשמע, יש לי הרבה איסורי מצפון בתקופה האחרונה, צריך להתפרק. אין את זה. זאת אומרת שזה מעיד על מעלת האדם. שיש לו עול, יש לו מחויבות. זה יוצר את התנועה. זה השלבים. שלבים הכוונה מדרגות. בתנועה, שהכל זה בעצם הרצון של השתלמות הרעיון האלוקי, כל הנושא הזה של צלם אלוקים כל הזמן אומר עובר תהליכים וברור, ברורים. זה יוצר את מעוף ההתנסות אל החיים המלאים. זה בעצם מה שדוחף את האדם, את האנושות, לשכלל כל הזמן, כי באמת, באמת, האדם מרגיש בפנים, בפנים, שהוא מחפש משהו. שהוא מחפש את, את האנושות כמו שהיא אמורה להיות. זה אנושות המקורית שאדם מחפש אותה. קוראים לזה גן עדן האבוד. זאת אומרת, הרב חידש לנו שני חידושים בקריאת המפה של ההיסטוריה ושל האנושות. אחד, שיש שני מוקדים. שניים, שהמוקד העיקרי, הראשי, שמוביל, זה המוקד של צלם אלוקים. הוא המניע, הוא המשפיע, בסופו של דבר, על הנושא של הלאומיות והרגשות החברתיים והרצון והמהלכים הפוליטיים. כי אנחנו נראה בהמשך שזה שתי אידאות. כי אם זה היה רק אידאה אחת, אז לכאורה הכל היה פשוט. כשיש אידאה אחת, דיברנו על זה, אז זה יותר פשוט. אנחנו רואים שהחיים של ההיסטוריה האנושית מלאה עליות וירידות, קשות מאוד. הרבה הסתבכויות. למה? כי באמת יש פה שתי אידאות. רק אחת היא השורש, והשנייה תולדה ממנה. זה מה שיוצר את הסיבוך. כלומר, בלכתה, ממעלה למטה, ממטה למעלה, חוללה ההכנה הזו, צלם אלוהים שבאדם, זה מה שחולל את המכונות הלאומיות, את המערכות הלאומיות השונות. מכוונות למצבה. זאת אומרת, לפעמים ההכנה, הצלם אלוהים הוא במצב מאוד עליון, והוא מנסה להתממש, ליצור חברה אנושית, לפעמים הפוך. המצב של צלם אלוהים כרגע הוא מצב מאוד נמוך, מלמטה, הוא דווקא על ידי זה שהוא מתעסק עם החיים החברתיים, משהו קצת מתחיל לזוז, לטובה. בכל אופן, זה השורש, זה העיקר. זה מה שיצר את הלאומיות בכל קיבוץ אנושי, בכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. זה שיש חבורת אנשים שנמצאים באיזה מקום, זה עדיין לא היה יוצר אומה. ולא מדינה, ולא ציבור, ולא חברה. מה שגורם לזה שתיווצר ישות לאומית, זה בגלל צלם אלוקים שבאדם. בגלל שבאדם יש צלם אלוקים, לכן נוצרות מחויבויות, וערכים, ושאיפות, ומטרות, ושכלול, וסדרים, ותיקונים, ומלא, כל המדינה. אז ברור שנוצר פה בסוף איזה, יש פה איזה עולם בפני עצמו, שנקרא הרגש החברתי, הרצון הציבורי. אבל המניע הפנימי שלו זה הצלם אלוהים. זאת אומרת שההכנה לצלם אלוהים שבאדם, ההכנה לרעיון אלוקים, מצא תמיד, היא אלה מכשירים חומרים, שזה משהו מינימלי. בן אדם, שניים, שלושה אנשים, לא משנה, משהו, שהספיקו לכונן איזה חומר רפה, משהו, יש פה איזה חיים חומריים. ברגע שיש קצת חיים חומריים, הכי קטנים, זה משהו, תחושה שאנחנו ביחד, מיד, הופעת צלם אלוקים, באה. רוצה להתממש, רוצה להתבטא. כי מה זה צלם אלוקים? זה הרצון למלכות. יש שאיפת מלכות, השם הוא המלך. בתוך האדם בפנים יש געגוע אל המלכות, אל מלכות השם. וכיוון שיש לאדם געגוע אל מלכות השם וכיסופים למלכות השם, אז הוא מנסה ליצור מלכות. מלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה. מנסה ליצור בו מלכות. אם זה היה רק חיים חומריים משותפים, אז מסתדרים, כמו להקה של זאבים, כמו להקה של ברבורים, מסתדרים. אבל רואים שלאדם יש רצון למשהו אחר. הוא רוצה למלכות. למה אתה רוצה מלכות? למה אתה מחפש מי הזה ומה חוקי ומה סדרי? יש לו רצון להקים ישות. מה זה הישות הזאת? המושג הזה, לאום, מלכות, הנהגה. זה נובע מהגעגועים של האדם למלכות השם. הנשמה של האדם, בת מלך, יש בה מוטיב מלכותי, היא בת מלך. היא אצולה, היא באה מהעולם המלכותי. היא מחפשת מלכות. ולכן בזכות אותה השפעה עליונה של צלם אלוהים, היא נפחה נשמת חיים. זה הנשמת חיים. היפך בפל נשמת, מה זה הנשמת חיים? זה הבת מלך. זה שאיפת המלכות. מאיפה באה שאיפת המלכות? זה מהרצון להיות כאלוקים. בתוך הגולם, שהוא היה יכול להיות כמו להקה של חיות. אז הרב ממש סותר ומתנגד בחריפות לכל התפיסות המדעיות ששלטות בעולם, לצערנו הרב, בכל המערכות, ביולוגיות, פסיכולוגיות, היסטוריות, כל המערכות האלו האקדמיות, הרב אומר הפוך, בדיוק הפוך מה שאתם אומרים. הם אומרים כל הזמן שהאדם בעצם זה התחיל כחבורה של חיות, ולאט לאט האדם התחיל לדמיין דמיונות. כי היה לו משעמם, הוא התחיל לדמיין. כלומר שהתחיל לדמיין, אז הוא דמיין שיש לו לאום, שיש חברה, שיש חוקים, שיש ערכים, שיש אלוהים, שיש כל מיני דברים, הכל דמיונות של האדם, של החברה המשועממת. שבגלל שחברה משועממת, זה זמן פנוי, אז הזאבים אין להם זמן, הם כל הזמן בלהקת זאבים, ולהקה של בני אדם יש לה קצת זמן פנוי, אז בזמן הפנוי מתחילים לדמיין דמיונות, ומתחילים לייצר כל מיני אלילים, וערכים, ורעיונות, ומדינה. זה דמיון שבני אדם יצרו מדינה, פיקציה, והכל דמיון. הם אומרים, ההיסטוריונים המודרניים, ככה הם מנסחים. שבעצם האדם הוא כל כך אוהב לדמיין דמיונות שהוא ממציא. הוא ממציא למשל שהוא אוהד של קבוצה, למרות שזה סתם דמיון, אבל זה נותן לו נחת הדמיונות. הוא גם ממציא שהוא אוהד של רעיון, והוא ממציא שהוא אוהד של מדינה, וכו' וכו'. זה סתם דמיונות. זה שיעמום. הרב חולק מכל וכל. אומר רב, אני קורא את חומש בראשית, אני רואה שהאדם התחיל מהנשמה. היה חומר, אפר, והנשמה באה, משם זה התחיל. ואחר כך הוא נהיה יצור מדיני, ואחר כך נהיה החברה. ולכן משם בא הרצון למלכות. כלומר, החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון, השכל, צוחי החיים וכל נטיות הרוח בכלל, התלכדו יחד והיו לרוח וגבייה. זה שיש צלם אלוהים שרוצה להטביע חותם, למלוך. זה מה שהקים את החברה, את הקיבוצים החברתיים והלאומיים. מה יצר את המדינה, את המלכות? זה הרצון של האדם למלוך. כלומר, שהעולם הערכי, הרוחני, אשר יהיה, אשר יהיה, הידי, ייצב את המציאות. להיות כמו הקדוש ברוך. כשאנו מסתכלים בעין פקוחה, זה מה שהרב קורא עין פקוחה. לא בעין של המדע האקדמי, בעין שעין פקוחה, עין של תנ"ך. אנחנו רואים את הסיבות החזקות, ההולכות ומשפיעות על סדרה ואתם וחייהם, אם תראה באמת מה הסיבות האמיתיות, מה באמת גורם לעניינים הלאומיים, ממה הכל נמזג ונבלל, מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי, זה התחיל מהנטייה של צלם אלוקים שבאדם, והצטרפה לזה אחר כך גם הנטייה האנושית, להתקבץ ביחד, צורה לאומית. זאת אומרת, קודם כל יש את הנשמה, ואחר כך היא אוספת הנשמה את האנשים, ולאט לאט מגבשת אותם כחברה, כי היא רוצה לבוא לידי ביטוי. כי בת המלך רוצה לומר דבר המלך. אז היא מחפשת, יוצרת תאגיד ציבורי, כדי שהנטיות המלכותיות יבואו לידי ביטוי. אלא מה? שבעצם נוצרו שני מוקדים. המוקד הראשון זה הנטייה האלוקית, צלם אלוהים, המוקד השני הפך להיות החברה, המדינה. ומה שקרה, אחרי שירדה האחרונה, האחרונה זה הלאומיות, לרשת ארץ, לאומיות התחילה מהרצון להיות כמו אלוקים, להיות כמו המלך. אבל הוקמה המדינה, הוקמה חברה, סדרים לאומיים, והם מתפתחים, מתרחבים, מתחזקים. לאט לאט היא קונה להוויה שלמה, הופכת להיות נושא בפני עצמו. היא התחילה כשלוחה של הנטייה האלוקית, ולאט לאט הפכה להיות ישות משל עצמה, הוויה שלמה, חטיבה מיוחדת, נושא בפני עצמו. עד כדי כך, שלפעמים הלאומיות הזאת תנסה כוחה להינתק משורש החיבור הישראלי, השורש שלה, שזה תוכן הרעיון האלוקי. כל כך זה הפך להיות נושא בפני עצמו, שכבר שכחו. זה נקרא שכחת אלוקים. שכחנו. לכן בראש השנה, יום הזיכרון, בעזרת השם, באים להזכיר שמה, מאיפה כל מאיפה, מה זה המלכות? מה זה הרצון המלכותי? זה הכל מהרצון להמליך את השם. כל המדינות, כל הרצון למלוך זה מהרצון להמליך את השם. אלא מה? שהרצון למלוך כבר הפך להיות נושא בפני עצמו. אני רוצה למלוך, נוצא להיות מלך. לא להמליך, אלא להיות מלך. וזה כל ההבדל. באמת, הנטייה של האנושות למלכות זה כדי להמליך את השם. אבל לאט לאט זה הפך להיות נושא בפני עצמו, להיות מלכים. ואז הדרבה, זה רק מפריע לי המלך הזה. אני המלך. מי זה המלך שם? אנחנו מנסים להשכיח אותו. כמו שנאמר על נמרוד, כתוב שנמרוד היה מלך, ותהי ראשית ממלכתו. הוא הראשון שדיבר על ממלכה. ומה כתוב? גיבור צייד לפני השם. אומרים חז"ל, רש"י, שהוא מסית את הבריות נגד הקדוש ברוך הוא. או אני או הוא. זאת אומרת שהמלכות הפכה להיות נושא לעצמו. איך אנחנו רואים? שמי האויבים הכי מרים של אברהם אבינו? זה המלכים. נמרוד רוצה להרוג אותו. ארבעה מלכים רוצים להרוג את אברהם. למה? כי אברהם מזכיר לכולם, למלכים הוא מזכיר את זה. כל נטיית המלכות שלכם זה בשביל להמליך את השם. הוא בא למצרים, נפגש עם פרעה, ומשפיל את פרעה על הדפר. אתה שכחת? מה אתה חושב שבאת להיות פה מלך? באת להמליך. אז מכה את פרעה מכות גדולות על דבר עשרה אשת אברהם. אותו דבר למלך פלישתים. אבי מלך מלך פלישתים. לכולם עושה סדר במלכות, אברהם אבינו. וכל המלכים באים ללחם איתו. כי אברהם בא להזכיר לכולם מה זה המלכות. אתם רוצים מדינות, אני יודע, זה מצוין שאתם רוצים מדינות. זה בשביל להמליך את השם, בשביל שהצלם, אלוהים, המלכותי, בת המלך שלכם, תוציא לפועל, תכונת המלכות. כי עיקר הופעת השם זה במלכות. מלכות זה מערכת גדולה, זה כל המידות, זה עוצמה, זה הגודל. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, לך השם המלכה. במלכה, שמלכות השם, רואים את כל גדולתו, את כל תפארתו. זה עיקר הופעת שם השם, בממלכת כהנים. זה עיקר הופעת שם השם. הנשמה שלנו היא בת מלך, היא רוצה מלכות.
קודם הרב דיבר יותר על הופעת שם השם בצורה של תשתית מוסרית.
נכון, זה מלכות, בדיוק. מה זה תשתית מוסרית? זה מלכות. זה בדיוק ההגדרה של מלכות. ומתפלל, נכון, לשלומה של מלכות, שהיא מלא מורה, שיתראה חיים בלאו. זה הגדרה של מלכות. תשתית מוסרית, בדיוק.
אז במצב האידיאלי, יש רק את האידאה האלוהית?
לא, יש אידאה לאומית, שהיא מבינה שמה היא, שלמה היא קיימת, שהיא נמלכת השם. יש מלכים.
אבל אם מחלקים את זה לשתי דעות, זה לא משהי בהגדרה נושא נפרד?
לא, לא. היא שורש וענפים. אז אלא מה? שענפים לפעמים שוכחים. זה נקרא שכחת השם. השכחה. כי המלכות מתגעה. המרצון ימלוך, אני אמלוך. זה המלאק. המלאק רוצה, אני מולך. ראשית גויים המלאק. אנחנו מלכות לבד. אנחנו לא באנו להמליך, באנו למלוך. צריך להעלות משה בהר ציון לשפט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. להסביר מה זה מדינה, מה זה מלכות. אז היא מנסה להתנתק מהרעיון האלוהי, ומה קורה? אז היא מתחילה להידרדר. ועכשיו אומר, זו הפרשנות, אומר הרב, של האירועים ההיסטוריים. אם תראה בהיסטוריה, מדינה, מערכת לאומית, מלכות, שפתאום התחילה להידרדר, אתה יודע למה זה קרה? כי היא התנתקה מהשורש שלה.
קודם כל תנסה, היא תצליח והיא לא תצליח.
ואם היא תצליח, במרכאות, באותו רגע היא מידרדרת. אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת הפועל. לא מצליחה. למה? כי ברגע שהיא כאילו מצליחה, זו יתאר בהמשך שהיא נעלמת. ויכתוב את זה גם בהמשך הספר, שלמה אימפריות קורסות? כי הם שכחו את מלכות השם. והנביאים מלאים מזה. כדברי הנביאים מלאים מלאים. מה זה יציאת מצרים? כל 10 המכות. אתה מלך פה, הבנתי, אבל ידעו מצרים כי אני השם. אם לא, תראה מה קורה לך, אתה מתפרק. קריעת ים סוף. מה? בהתחלה, כן. זה מתחיל פה מנמרוד. זה מתחיל מנמרוד. שהוא רוצה להקים מלכות בלי מלכות השם. זה המלך. כי אם המלך מחויב לצלם אלוהים, אז הוא כבר לא מלך. הוא צריך להקשיב לצלם אלוהים כל הזמן. אז הוא מסתבך, זה בדיוק הסיבוך. הסיבוך של המלך זה שהוא רוצה להיות המלך. אבל אם הוא מחויב לצלם אלוהים, אז הוא לא המלך. מי המלך? הצלם אלוהים. אז מה התגובה של פרעה? לא ידעתי את השם. אני. פרעה עשה מעצמו אלוהים. מה זה לעשות ממך אלוהים? אני לא מחויב לשום דבר. כי באותו רגע אני כבר לא מלך. אני מלך, אני המלך. אז אתה לא יכול להגיד את המלך, אבל אתה מחויב? מה פתאום? אין מחויב לכלום. המלך לא מחויב לשום דבר. זה המלך, זה המלך בתנך, זה המלך פעם. לא מחויב לכלום, שום דבר. כמה הנביאים הוכיחים את המלכים? למה הנביא בא להוכיח את המלך? אתה לא המלך. אתה מלך. אתה באת להמליך, לא למלוך. הסתבכו. אז מה הרבה פעמים עבודה זרה הייתה? המלכות שלהם. למשל, בבני עמון, איך קראו לה עבודה זרה? מולך. מה זה מולך? מלך. המלכות, המלך הוא עצמו עבודה זרה. פרעה עושה מעצמו עבודה זרה. זאת אומרת, הם עושים מעצמם, מהמלכות שלהם עושים איזה עבודה זרה. כתוב שאמן, מה אמן כתוב? שהוא היה לו עבודה זרה וכל המשתחוו לו. אותו זה הנושא. כי אחרת זה מסוכן למלכות. אז המלכות היא עצמה סגידה. אתה רואה שהיוס גם בעת החדשה. לפני 80 שנה באירופה, היטלר עשה מעצמו מלך. הוא הכריז על עצמו קיסר. כמו קיסר שהוא קיסר. והסגידה אליו, סגדו לו. הרצה פולחן. זה היה אחד מהעקרונות של החוקה הנאצית. פולחן הפירר. ככה זה כתוב. פולחן הפירר. פולחן. למה? מלכות. העיקר זה המלכות. זה העיקר. כי כשהם מרגישים שמלכות השם רוצה להופיע, אז הם משתוללים, בוודאי. אז דום משתולל, כי הוא מרגיש שמלכות השם רוצה להופיע. לכן זה מה שהוא מדבר. רואים אנו שהתכונה העליונה האלוקית שבאדם, היא העיקר. גם היא בשפלה, ונקודה זהירה, וכאה, היא עולות שקשה, היא בילפון, אני לא מתה, היא העיקר, היא העוצמה הפנימית, ואם מתנתקים ממנה, הכל נופל. הכל נופל, לא נשאר כלום. כי היא הנשמה, היא שורש החיים. אומר הרב, כל ההיסטוריונים שמנסים להסביר את ההיסטוריה, לא מבינים. למה פתאום מדינה נופלת? למה המעצמה קורסת? מה קרה? היה להם את כל הנתונים. למה הם נפלו? אז מתחילים להמציא כל מיני תרמוצים עלובים. זה בגלל זה, זה בגלל זה, כל מיני המצאות. אומר הרב, אתם לא יודעים ללמוד היסטוריה. מדינות נופלות, אימפריות נופלות, בגלל שהמלכות שכחה את המקור, שזה להמליך. כשהגולם קם על יוצרו, הוא קרס. כי אין לו מאיפה לנוק. הוא איבד את השורש שלו, את מוטיבציית החיים הפנימית. אז זהו, זה נגמר. אז המלכות קורסת. זה מה שהוא יתאר בפרק הבא.
דווקא אימפריות?
לא דווקא, מדינות. אמרתי, בחדד את הדיון.
לא, גם אנשים פרטיים?
זה לא, הנושא שלנו, לאומיות. זה הנושא שלנו. אורות, אין פרטים באורות. אין דבר כזה פה. אורות זה רק מדינות. אמין, היסטוריה.
אבל אומרים להגיע לזה מסוג, יאור משפטי לכאורה?
כן. זאת אומרת, צריך ענווה, כלפי המלך. אבל זה היה החלק הבא, בעזרת השם שנלמד. אחריו מנתח את התהליך של ההידרדרות. על כל הסיבה שמדינות קורסות, זה בגלל שהם שכחו את מלכות השם. שעדיין מלכות השם נמצאת שם קצת, אז זה עדיין מחזיק. אז היה להם איזה משהו. היה להם איזה ערך, זה היה, וברגע שהם שכחו, התנתקו לגמרי, נפלו. בוודאי, זה קרה יחסית מהר שם. שם זה קרה יחסית מהר. אבל זה קרה לא עוד מדינות. לבבל זה קרה תוך פחות מ-100 שנה. וזה יקרה לא עוד מדינות. אנשים עד היום כותבים מחקרים מה קרה לבריטניה. זה חידה היסטורית. בריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה היא אימפריה. הם ניצחו את הגרמנים והם כבשו אזורים אדירים בעולם. האימפריה הבריטית שלטה באזורים בדרום אמריקה, באפריקה, במזרח התיכון, במזרח אסיה. יצאו מנצחים, היו מובילי העולם. הם בארצות הברית, צ'רצ'יל הוביל את כל המערכה. הוא הוביל את הניצחון של בנות הברית. זה הייתה אימפריה. והיא כבר לא אימפריה. צנחה. למה היא צנחה? כל ההיסטוריונים כותבים, ספרים שלמים נכתבו על זה עכשיו. נסים להבין מה קרה שם. הכי טוב של הקדוש ברוך הוא, לפחות שיש משהו, אידאל, יש איזה, יש מחויבות למשהו, נכון? ברגע שהתנתקו מזה, שבגדו בתנך, היה להם אמונה, היה להם תנך, בגדו בתנך, נגמר. הרב צבי יהודה מתאר בסופר נדיבתי, יש לו זיכרונות, שהוא מגיע לבית כנסת ביפו, ושם היה בכנסת יפו בזמן המנדט שחיילים בריטים השתוללו שם בבית כנסת וחיללו את הספרי תורה וביזו במכונה השבת השחורה שהם עשו עוצר בכל זה וביזו את הבית כנסת והרב צודה מגיע לשם אומר אני עכשיו מקלל את האימפריה הבריטית מקלל אותה בשם השם שהשם ישפוך עליהם חמתו. וכללת צדיק, אין משחקים. זהו. הכל קרס, נגמר. שגדול הדור אומר את האמת, זהו. אין. וצנחו, לא נשאר שום דבר.
רצון מוסרי חילוני יכול להחזיק?
ככל שיהיה יותר חילוני, זה ייגמר. זה מה שהרב יתאר בהמשך. זה ייגמר. אז זה נקרא בעזרת השם. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.